השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ז מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. ראינו בדף הקודם כל מיני פירושים על והשם ברך את אברהם בכל. עכשיו אנחנו בשורה האחרונה בט"ז עמוד ב', והגמרא מביאה פירושים שונים למה שכתוב אצל שלושת האבות בכל מכל כל. כלומר, אצל אברהם כתוב והשם ברך את אברהם בכל, אצל יצחק כתוב ואוכל מכל, ואצל יעקב כתוב יש לי כל. מזה אגב מה שאנחנו אומרים בברכת המזון בכל מכל כל. אז הגמרא תביא עכשיו ארבע דברים שונים שאנחנו לומדים מבכל מכל כל. דבר ראשון, ששלושתם זכו למעין עולם הבא כבר בעולם הזה. דבר נוסף, שבשלושתם לא שלט יצר הרע. דבר נוסף, שלא שלט במלאך המוות, אלא המתו מנתת נשיקה על פי השם. ודבר אחרון, שתלוי בדבר הקודם, שגם לא שלטה בהם רימה. כי אם המתו על פי השם, אז לא ראוי שישלוט בהם רימה. אז זה לגבי אברהם, יצחק ויעקב. לגבי חלק מהדברים שראינו, הגמרא מוסיפה עוד. אז לגבי מה שאמרנו שלא שלט בהם יצר הרע, אז יש אומרים שגם דוד, כי הוא אמר וליבי חלל בקרבי, כלומר הלב שלי חלול, אין בו יצר הרע, ויש אומרים שלא, כי דוד פשוט התכוון שהלב שלו כאילו מת מרוב הצרות. זה לגבי יצר הרע. לגבי שלא שלט בהם מלאך המוות, פה הברייתא אומרת שיש שישה, חוץ מאברהם, יצחק ויעקב, יש גם את משה, אהרון ומרים. מאיפה לומדים את זה? במשה ואהרון כתוב שהם מתו על פי השם, במרים לומדים את זה מגזרה שווה שם שם ממשה, רק ששם לא כתוב שהיא מתה על פי השם, כי זה גנאי לומר ככה. ודבר אחרון, שלא שלט בהם רימה, אז קודם כל כל אלו שמתו על פי השם גם לא שלט בהם רימה, אבל לרשימה הזאת מוסיפים עוד אחד, וזה בנימין בן יעקב, שאצלו כתוב לבנימין אמר ידיד השם ישכון לבטח, ויש אומרים שגם דוד המלך, כי הוא אומר אף בשרי ישכון לבטח, אבל יש אומרים שלא, כי הוא פשוט מבקש שזה יהיה, אבל זה לא אומר שזה מה שהיה. וכיוון שהזכרנו את בנימין בן יעקב, אז מוזכרת פה עוד רשימה, תנו רבנן, 11 שורות לפני סוף הפרק, ארבעה מתו בעטיו של נחש, כלומר שבאמת לא היה מגיע להם למות, לא היה להם שום חטא. הסיבה היחידה שהם מתו, כי נגזרה מיתה על כל העולם, בגלל חטא אדם הראשון שקרה בעטיו של נחש, כלומר בגלל הנחש. אז מי הם? קודם כל בנימין בן יעקב, אמרם אבא של משה, ישי אבא של דוד, וכלאב הבן של דוד. מאיפה לומדים את זה? אז את כולם לומדים ממסורת, חוץ מישי אבא של דוד, שלגבי אביגיל, שהיא הייתה גם כן בת של ישי, כתוב עליה אביגיל בת נחש, והרי אביגיל בת ישי, אלא הכוונה היא שהיא מתה בעטיו של נחש. וסיימנו את פרק השותפין, הדרן על השותפין, ואנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק שני, פרק לא יחפור. גם בפרק הזה אנחנו עוסקים ביחסי שכנים, ועל הצורך משכן אחד להימנע מדברים אפילו שהוא עושה אותם בתוך השטח שלו, אם הם מזיקים לשכן שלו. והפעם לא מדובר על איזה קריאה, אלא על איזה ממשי. אז משנה אומרת שאתה צריך להרחיק דברים מסוימים מהגבול בינך לבין השכן, כשהם יכולים להזיק לשכן. במשנה יש שני דוגמאות. דבר אחד זה דברים שצריך להרחיק מבור של השכן, ודבר שני זה דברים שצריך להרחיק מהכותל של השכן. אז מה צריך להרחיק מבור? כל סוג חפירה. בורות, שיחין, מערות, חפירה לכביסה. כי אם יש חפירה צמודה מדי, אז הקרקע ביניהם תהיה חלשה והיא תיפול. אז צריך להרחיק שלושה טפחים ולשים סיד. בגמרא אחר כך, לא בדף של היום, נראה שלא ברור אם הכוונה היא וסיד או אוסיד. דבר שני שצריך להרחיק זה הרחקות מכותל, צריך להרחיק גפת שזה פסולת זיתים, זבל, מלח, סיד, סלעים שהם אבני אש, כל החומרים האלו מוצאים איזשהו חום פנימי שמזיק לכותל, ולכן גם כן פה צריך שלושה טפחים או סיד, אבל במשנה עצמה כתוב וסיד, וגם צריך להרחיק מהכותל זרעים, מחרשה, מרגליים, ריחיים, פה צריך שלושה טפחים מהחלק התחתון, ותנור גם כן שלושה טפחים מהחלק התחתון, כל הדברים האלו מזיקים ממש פיזית לכותל, לכן צריך להרחיק שלושה טפחים. אבל לא צריך סיד. אז זה המשנה. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד ב' לגמרא, אנחנו נדלג על השבע שורות הראשונות ונחזור אליהם בסוף. אז אנחנו באיתמר בשורה השביעית. לגבי מה שאמרנו במשנה שצריך להרחיק מבור, יש מחלוקת בין אביי לרבה אם הכוונה היא דווקא כשכבר יש לו בור, או ממקום שבו יכול להיות בור עתידי. כלומר גם כשאין לשכן בור, אם אתה רוצה לחפור בור, תרחיק את זה שלושה טפחים מהגבול, בשביל שגם השכן יוכל לחפור שם בור. אז אביי אומר שלא צריך, אם אין שם בור אז מותר לך להצמיד את הבור שלך, ורבה אומר אומר שצריך להרחיק אפילו שאין שם בור. במה מדובר כאן? אז יש שני סוגי שדות, שדה שעשויה לבורות, כלומר מיועדת לבורות ושדה שלא. אז ברור שבשדה שעשויה לבורות נחמיר יותר משדה שלא עשויה לבורות, כי סביר שגם השני ירצה לעשות שם בור. אז ממילא יש פה שתי כדאמרי במה המחלוקת. כדאמרי ראשון אומר שאם זה שדה שעשויה לבורות, אז ברור שלפי כולם אתה צריך להרחיק, כי גם הוא יכול להיות שישים שם בור. וכל המחלוקת בשדה שהיא לא לבורות. שם הבאי אומר שאתה יכול להצמיד, כי מה הסיכוי שישים שם בור? ורב אומר שלא, כמו שאתה החלטת לשים בור, גם יכול להיות שהוא ירצה לשים בור, אתה צריך להרחיק. כדאמרי שני, בדיוק להפך. אם זה שדה שהיא לא עשויה לבורות, אז ברור שלפי כולם מותר לך, כי למה שפתאום הוא ירצה לשים שם בור? וכל המחלוקת בשדה שעשויה לבורות, שאז הבאי מתיר אפילו שהיא עשויה לבורות, כי כרגע אין לו שם בור, ורב אומר שאסור, כי יום אחד גם הוא ירצה לשים בור. אז נסכם עוד פעם את שתי כדאמרי, לפי כדאמרי הראשון, לפי רבה תמיד אסור, ולפי הבאי, אם זה שדה שעשויה לבורות אסור, אם היא לא עשויה לבורות אז מותר. לפי כדאמרי השני להפך, לפי הבאי תמיד מותר, ולפי רבה תלוי, אם היא עשויה לבורות אז אסור, אם היא לא עשויה לבורות אז מותר. אז זה המחלוקת שלהם. עכשיו מכאן עד סוף העמוד וגם בדף הבא, אנחנו נראה איך המחלוקת הזאת מסודרת עם כל מיני מקורות תנאים. כשדבר ראשון נשווה את זה למשנה שנראה בקפה עמוד ב', זאת משנה שגם ראינו בסוף בבא מציע, כתוב שם שאסור לטעת עץ צמוד לבור קיים. אבל מה קורה אם הוא כבר נטע? אז רבנן אומרים שהוא צריך לקצוץ את העץ, כי זה מזיק לבור של השכן, ורבי יוסי אומר שלא. זה חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך שלו. זכותי לעשות ברשות שלי מה שאני רוצה, לפחות בדיעבד. אז איך הבאי ורב מסתדרים איתם? אז הבאי אצלנו שאמר שמותר, אומר שגם רבנן ששם אומרים שאסור מסתדרים איתו. כי שם מדובר שהבור כבר קיים. והבאי מתיר רק שהבור עוד לא קיים. אם הבור כבר קיים, אז ברור שאסור, כמו המשנה שלנו. ורבה שאצלנו אמר שאסור אפילו שהבור עוד לא קיים, אומר שגם רבי יוסי שהתיר לטעת אילן ליד בור, יסתדר איתו. כי שם באילן זה נזק עתידי. אני עכשיו נוטע אילן, יום אחד לאילן הזה יש שורשים והם יזיקו לבור. לזה רבי יוסי אומר שאני לא צריך לדאוג. אבל פה, כל חפירה וחפירה שאני חופר בקרקע, עושה נזק ישיר לקרקע. מה שגורם לזה שהוא לא יוכל יום אחד לשים שם בור. אז זה איך אנחנו מסתדרים עם רבי יוסי ועם רבנן. ועכשיו, איך אנחנו מסתדרים עם המשנה שלנו. אנחנו באמצע עמוד ב', נזכיר עוד פעם את המחלוקת של הבאי ורבא ונזכיר את המשנה. במשנה ראינו שאם יש לשכן בור צמוד לגבול, אז אתה צריך להרחיק את הבור שלך מהגבול, בשביל שלא לפגוע בבור שלו. המחלוקת של הבאי ורבה הייתה מה קורה אם לשכן עדיין אין שם בור. הבאי אמר שאז מותר לי להצמיד את הבור שלי, ורבה אמר שאסור כי יום אחד השכן ירצה לשים שם בור. עכשיו לכאורה פשט המשנה היא כמו הבאי, כי המשנה דיברה כשכבר יש לשכן בור, משמע שאם לשכן עדיין אין בור, אז לי מותר להצמיד את הבור שלי לגבול, אז איך רבה מסתדר עם המשנה? עכשיו זה תלוי בשני הסברים למחלוקות שראינו מקודם, כי כבר אמרנו שלפי כדאמרי השני גם רבה מודה אם זה שדה שהיא לא עשויה לבורות שמותר, ואז רבה יכול להסתדר עם המשנה, הוא יגיד שהמשנה כשהיא לא עשויה לבורות. אבל לפי כדאמרי הראשון שלפי רבה תמיד אסור, איך נסתדר עם המשנה שמותר? תרץ את הגמרא, וזה בדיוק הקטע שדילגנו עליו בשבע השורות הראשונות, שהמשנה היא בדיוק כמו רבה דווקא. כי מה שהמשנה אמרה שצריך להרחיק מהבור של חברו, התכוונה צריך להרחיק מהכותל של הבור של חברו. כלומר, כשהשכן הראשון בא וחפר שם בור, הוא גם היה צריך להשאיר כותל הבור. כלומר, הוא גם היה צריך להרחיק מהגבול שלושה טפחים, ואפילו שהשכן שלו עוד לא עשה שם בור. ושלושת הטפחים האלה נקראים כותל הבור. ועכשיו, כשהשכן השני רוצה לעשות בור, שעל זה מדבר את המשנה, הוא צריך להרחיק שלושה טפחים מהכותל של הבור של הראשון. כלומר, עוד שלושה טפחים. כלומר, יוצא שיש בין שתי הבורות שלהם שישה טפחים. ואז יוצא שהמשנה היא בדיוק כמו רבה, כי גם השכן הראשון היה צריך להרחיק מהגבול שלושה טפחים. ועכשיו אנחנו ברבע האחרון של העמוד, יש כדאמרי שני, שדווקא לפי התשובה שהרגע אמרנו, מקשה הפעם על הבאי. כלומר, אמרנו עכשיו שהמשנה שלנו היא שצריך להרחיק שלושה טפחים מהכותל של הבור של הראשון. כלומר, יוצא שהראשון גם כן היה צריך להרחיק שלושה טפחים מהגבול, וזה מה שנקרא הכותל של הבור שלו. אז הנה ראיה מהמשנה לרבה, שגם כשאין עדיין בור צמוד מהצד השני, אתה כשאתה בא לחפור בור, אתה צריך להרחיק שלושה טפחים, כמו שעשה השכן הראשון במשנה. אז איך הבאי יסתדר עם זה? אז שוב, אם נלך לפי כדאמרי הראשון, שגם לפי הבאי בשדה שהיא עשויה לבורות הוא אוסר, אז נעמיד את המשנה בשדה שעשויה לבורות, אבל אם היא לא עשויה לבורות, אז גם השכן הראשון היה יכול להצמיד לגבול. אבל לפי כדאמרי השני, שהבאי בכל מקרה מתיר, אפילו אם השדה שעשויה לבורות, אז איך הוא יסביר את המשנה? אומרת הגמרא, באמת לפי הבאי, אם אתה הראשון ואתה חופר בור, אתה יכול להצמיד אותו לגבול ממש. ולא צריך להרחיק. מה שהמשנה דיברה שצריך להרחיק מהכותל של הבור של חברו, כלומר שגם הראשון מרחיק וגם השני מרחיק, זה כשהם באו ביחד ואין פה ראשון ושני. שניהם רצו לחפור בור באותו זמן, אז שניהם צריכים להרחיק שלושה טפחים זה מזה. והגענו לשורה השביעית לפני סוף עמוד ב', נסיים כאן, אבל עכשיו נחזור לשבע שורות שדילגנו עליהם בתחילת עמוד ב'. בהתחלת העמוד הגמרא שואלת שאלה לשונית. במשנה כתוב, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו, כלומר הנושא כאן זה בור, ואחרי שתי שורות כתוב מתי מותר לחפור, אלא אם כן הרחיק מכותל חברו שלושה טפחים. אז בהתחלה דיברנו על בור, ופתאום כתוב אלא אם כן הרחיק מכותל חברו. אז במה מדובר כאן? מסבירה הגמרא, מה רבי הביאה עם רב יהודה, ואני הולך עכשיו לפי הגרסה של תוספות, הכוונה היא שהוא צריך להרחיק מהכותל של בורו של חברו. כלומר שגם החבר הראשון כבר הרחיק שלושה טפחים, ומזה אתה מרחיק עוד שלושה טפחים. ולכן מוזכר פה כותל. ולמה דילגנו על זה? כי האי כדאמרה הראשון בגמרא שראינו, שהיא בהתחלה מקשה על רבה, לא על הבעיה, היא הקשתה כאילו לא אמרנו את מה שהרגע אמרנו כשהסברנו את המשנה. היא הניחה שהמשנה מדברת שהראשון לא צריך להרחיק. לכן היא קשתה על רבה, ומה שאמרנו עכשיו שצריך להרחיק מכותל חברו זה התירוץ לאי כדאמרה הראשון. ואחרי זה באמת האי כדאמרה השני יצא מנקודת הנחה של מה שאמרנו עכשיו, שזה להרחיק מכותל חברו, ולכן הקושייה הייתה על הבאי ולא על רבה. לכן דילגנו על השבע שורות הראשונות בשביל להבין את האי כדאמרה הראשון. ורק נסיים שם את השבע שורות, אומרת הגמרא עוד פעם, אני הולך לפי תוספות, לפי רבה יש חידוש בזה שהמשנה השתמשה בלשון כותל, בשביל ללמד אותנו שכותל זה שלושה טפחים, ושגם הראשון היה כבר צריך להשאיר כותל, כלומר להרחיק שלושה טפחים מהגבול, אפילו שהשכן שלו עוד לא בנה בור. אבל לפי הבאי, למה המשנה השתמשה בלשון כותל? שפשוט אומר שצריך להרחיק שלושה טפחים מהבור של חברו. עונה הגמרא, לפי הבאי זה באמת בא להשמיע משהו צדדי. תדע לך שכותל של בור זה שלושה טפחים, אז אם אתה יום אחד קונה בור ולא סיכמתם כמה בדיוק יהיו הדפנות, אז הברירת מחדל זה שלושה טפחים.